לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
שבוע טוב לכל המאזינים היקרים, שבוע טוב ומבורך. אנחנו קראנו היום פרשת וישב. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען, ואיזו פרשה, איזו טרגדיה, משהו לא יאומן מה שקרה לו. יוסף נמכר, באו, הראו לו את הכותונת. בקיצור, רק היום קראנו אותו בבוקר בבית הכנסת. לאף אחד מאיתנו אנחנו לא צריכים להזכיר את הסיפור הגרוע הזה. זה באמת, באמת, באמת הכי גרוע שאפשר רק לדמיין. מה אומר על זה רשי? רשי מביא חז"ל, הוא מדרש אגדה, מיד בפסוק הראשון, אבל לא בשורות הראשונות, אלא לקראת השליש האחרון של הפסוק הזה. הוא מדרש אגדה. מה כתוב כאן? וישב יעקב בארץ מגורי אביו. ביקש, ככה לשון של רשי, כלומר של חז"ל, שרשי מצטט. ביקש יעקב לישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. והנימוק הוא כזה, לא די להם לצדיקים, מה שמוכן ומזומן להם בעולם הבא, בגן עדן, בנצח נצחים, הם רוצים גם ליישב בשלווה בעולם הזה. אני חוזר שוב על הרשי הזה, תקשיבו טוב, הוא מקומם. עוד מעט נראה שלא, אבל כן. ביקש יעקב ליישב בשלווה. קפץ עליו רוגזו של יוסף. כלומר, לא שיוסף יתרגז עליו, אלא בשמיים ככה סובבו את זה. לא די להם, הקדוש ברוך הוא אומר, לא די להם לצדיקים מה שמזומן להם, מוכן ומזומן להם לעולם הבא, הם רוצים לשב בשלווה גם בעולם הזה? עד כאן הנימוק, למה לא מתאים היה ליעקב לשב בשלווה? ינקה לרב ינקב, יעקב אבינו הצדיק, יש לך גן עדן, יש לך עולם הבא, יש לך נצח נצחים, גם בעולם הזה אתה רוצה? זה מה שכתוב כאן. ורבותיי, אני שואל, וכל אחד שואל, ואני מתקומם, וכל אחד מתקומם, כן, מה יש, מה הבעיה? למה אם יש לו עולם הבא, אם יש לו גן עדן, זה סותר שיהיה לו שלווה בעולם הזה? מה הבעיה שיהיה לו שני שולחנות, שיהיה לו פעמיים כי טוב, יהיה לו טוב בעולם הזה, ומנה השנייה של טוב בעולם הבא. היד השם תקצר לתת לו שיהיה לו גם טוב כאן וגם טוב שם וגם טוב 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 בכל מקום רק טוב. מה הבעיה שאם טוב לו בעולם הבא, אז מה פתאום שיהיה לו טוב בעולם הזה? למה, למה, למה לא? כן, שיהיה לו טוב בעולם הבא ויהיה לו טוב בעולם הזה. מה הבעיה? מה הבעיה? מה... ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף, לא די להם לצדיקים. לצדיקים כן די או לא די, אני לא יודע, אבל אני רוצה ברשותכם להיות הסניגור, ולהגיד ריבונו של עולם, תן לצדיקים טוב בעולם הזה, ואחר כך תן להם עוד פעם טוב בעולם הבא. איזה יופי. מה רע? מה רע? מה רע? רבותיי, אז ככה, קודם כל אני אגיד לכם מה שאומרים על זה החסידים, האמרה החסידית המפורסמת, ואחר כך נראה שזה באמת מה שכתוב כאן. החסידים מסבירים את הרעיון בלי להראות מה שזה כתוב. קפץ עליו רוגזו של יוסף, כמובן שהכוונה ליוסף הצדיק עם הסיפור שהיה לו, אבל לא, ננתח את המילה יוסף. מה, מאיפה היוסף הזה בא? רחל, הרבה שנים לא היו לילדים. ומה זה באמת? הייתה מסכנה, היא אומרת לי, יעקב, הווה לי בנים, ועם עין, מתה אנוכי. רחל לא הייתה איזה גוזמנית, מקשקשת סתם איומי סרק. היא לא התכוונה שהיא תתאבד. היא התכוונה, אין לי טעם בחיים בלי ילדים, אני רוצה ילדים, והרבה שנים היא הייתה הכרה. ולא סתם הכרה, לאחותה, הפחות חשובה בבית, נולדו 6 ילדים. לשפחה שלה נולדו 2, לשפחה שלי גם נולדה 2. בקיצור, לכולם יש ילדים בלי שפע, שפע גדול של ילדים, ורק היא מסכנה הכרה. יום, לא יום, לילה, לילה, היא מרטיבה את הדמעות, את הכרית עם דמעות, אין לה ילדים. עד שברוך השם, ברוך השם, ויפתח השם את רחמה, ויזכור השם את רחל, ויפתח את רחמה, נולד לה בן. וואו, איזה יופי, תקראי לו נתניהו, נתנאל, משהו נתן לי אל, לא יודע, בין, איזה שם הכי, הכי מפוצץ שיכול להיות בעולם, תודה רבה ריבונו של עולם, כמה חיכיתי לילד הזה, תודה רבה ריבונו של עולם, מה זה ילד, לא, איך היא קרא לו יוסף? לאמור, יוסף לי השם בן אחר. מה? הלוואי בעזרת השם, אמן, הלוואי שיהיו לך 10 ילדים, 15 ילדים, אין בעיה. אבל זה מה שמציק לך בחדר לידה, איך שהתינוק נולד, את רואה כמה הוא חמוד, כמה יפה. והיה יפה, כתוב על יוסף, יפה תואר ויפה מראה. יש בתנך הרבה שכתוב עליהם שהם יפים, יפה תואר, כתוב הרבה שהם יפה מראה, אבל יפה תואר ויפה מראה, כלומר כפול, יש רק 2 בעולם, רחל ויוסף בנה. אלא השניים היחידים בכל התנך, שכתוב עליו לשון כפולה כזו, יפה תואר ויפה מראה. אז היא ראתה את הילד הזה, מושלם, נהדר, תודה רבה, מתוק שלי. שום דבר, יוסף לי השם בן אחר. אז מסבירים המפרשים החסידים, זה נקרא קפץ עליו רוגזו של יוסף. רחל מלמדת אותנו אף פעם לא לשקוע בשעננות. יופי, יש לי מה שקיבלתי, אני מרוצה, עכשיו אני לוקח כיסא נוח, שם רגל על רגל, כובע קש גדול, משקפי שמש, קרם שיזוף, פחית קולה, אולי גם חפיסה סיגריות למי שרוצה לשרוף לעצמו את הריאות. ודאי, לא מעניין אותי שום דבר. אין כזה דבר. רחל באום למדת אותנו איך שגמרת פרויקט אחד, תוך כדי דיבור, בלי להפסיק כדי נשימה אפילו לא, מיד תתחיל את הפרויקט הבא. ובאמת רבותיי, למי שהשתתף פעם בסיום מסכת או סיום משניות, לא חשוב מה, אנחנו רואים, נניח גומרים מסכת בבא קמה, עכשיו מתחילים מסכת בבא מציעה, מתי? לא, המלמד גמרת מסכת בבא קמה, ולמי רבותיי, עכשיו גמרנו מסכת בבא קמה, נעשה שבועיים פגרה, שבועיים חופש, ובעוד שבועיים נתחיל מסכת בבא מציעה, נכון? לא. המלמד לא עושה ככה, תתפלו לשמוע, הוא לא אומר, יש לנו הרי שיעור כל ערב, בין מנחה לערבית שעה גמרה, אז היום גמרנו מסכת בבא קמה, נעשה מסיבת סיום, ומחר נתחיל בבא מציע. לא, תלכו לסיום, תראו, מיד גומרים בבא קמה, מתחילים בבא מציע, מיד. לא צריך דף שלם, בכל אופן אין היום זמן, גם היה את השיעור הקודם, וגם יש עכשיו מסיבת סיום גדולה, ומזמינים רבנים, ולפעמים גם מוזיקה, ולפעמים ולפעמים, אבל לפחות תפתח בבא מציע ותקרא את המשנה הראשונה. למה? בגלל שצדיקים ילכו מחיל אל חיל. צדיקים ילכו מחיל אל חיל בלי לעצור באמצע. לעצור כן, כדי להתבונן. זה אנחנו נראה בחומש ויקרא. שהייתה קריאה להפסקות, הייתה משהו כמו קריאה כדי לתת רווח בין פרשה לפרשה, להתבונן. לא לנוח, לא לחתוך, לא לקטוע, אלא להתבונן. אתם יודעים איפה יש המחשה נורא ברורה לזה? הרי כל דבר רוחני, גם בגשמי הוא בולט, אבל פחות. בגשמי אנחנו יותר רואים את זה, אבל העוצמה היא תמיד ברוחניות יותר. אז אני לא מורה להתעמלות, אבל כל מי שעושה התעמלות יודע שכשעושים התעמלות חזקה, לא סתם כזה של סקנים ככה לזוז, אלא ממש אגרסיבי, אגרסיבי, אז אחרי כל 15 או 20 דקות, המורה מבקש דקה לנוח. וזה לא כדי, כי כבר אין לנו כוח להמשיך לעשות התעמלות, אלא הדקה לנוח הזה זה כדי שיספג חמצן בדם. השרירים עבדו קשה, נשרף הרבה חלבון, וגם החלבון הזה מישהו סחב אותו החוצה מהמערכת. וזה היה עם הדם. עכשיו החמצן קלוש בגלל זה, אז צריך דקה לנוח לא כדי ש... כי אין לי כוח, אלא כדי שכן יהיה לי כוח. הדקה מנוחה הזאת היא זו שאחר כך תיתן עוצמה לבנות את השריר. לא הדקה הזו בונה את השריר. את השריר בונה הלילה. ישנים בלילה, אוכלים חלבון וישנים בלילה, ואז יש חילופי חומרים. מתחלף השריר הישן בשריר בחלבון יותר גדול, יותר מפותח. בכל אופן, אבל מי שעושה את זה, מי שגורם, מי שנותן את הכביש שירוץ טוב בתוך השרירים, זה הדקה מנוחה. הדקה מנוחה היא חלק מהעבודה, היא חלק מהשטייגן, חלק מההתפתחות. ככה זה בכל דבר ודבר, ולכן אין כזה דבר לעצור. יש רק תמיד להיות יעיל. אם עכשיו צריך להתקדם, נתקדם. אם עכשיו צריך לעצור, לקחת הרבה אוויר, נעצור וניקח הרבה אוויר. בשביל מה? בשביל ישר, בשביל הפציעה הבאה קדימה. זה נקרא, ביקש יעקב ליישב בשלווה, שלווה, שעננות, אדישות, חס ושלום. קפץ עליו רוגזו של יוסף, יוסף השם עליי עוד, להוסיף, תוסיף. עכשיו, מתי מוסיפים? תמיד, מתי שקשה. מתוך מאמץ, מפיקים מעצמנו הרבה הרבה יותר כוחות. אדם כשהוא מפוחד, או לא יודע מה, אז יש בו המון אנרגיה, הוא בעצמו לא יודע כמה אנרגיה יש בו. אתם יודעים מה, אני אספר לכם סיפור קטן אחד, זה לא סיפור בודד, יש אלפים מורבבות של דוגמאות כאלה. היה איזה רבי שי ברדקי אחד בירושלים, שכשהוא הגיע לארץ, אז היו לו שני ילדים. והוא סחב אותם על הכתפיים שלו, וכבר לא היה לו כוח, וילד אחד היה צריך לעזוב, והילד צעק, אבא! הוא רק צעק את האבא הגדול הזה, אז נהיה לו כוח, והוא סחב אותו הלאה, והגיע איתו לחוף. ואז הוא אמר לו, תזכור תמיד, כשמשהו קשה, תצעק, אבא! אבל אל תתכוון אליי, תתכוון לאבא שבשמיים. אבא שבשמיים הוא זה שנותן כוח. אותו דבר היה עם רב גדליה אייזנר, שהיה משגיח בחידוש הערים בתל אביב. הוא היה מאלה שבסוף בשחרור המחנות בשואה, הגרמנים עשו צעדת המוות, צעדה מפורסמת של איזה 120 קילומטר, וכל מי שלא היה לו כוח נפל, ירו בו. והוא הלך והלך והלך, בסוף הוא הבין שאם לא ירו בי עכשיו, ירו בי בעוד 2 קילומטר, אין לו כוח ללכת. אז הוא נעמד בצד, גמרנו, אין לו. הוא הלך עד טיפת הכוח האחרונה שלו, וממש שנייה לפני שהוא מת, מחוסר מאפיסת כוחות, הוא נעמד בצד. שהגרמנים ירו בו. ואז עבר מישהו מאחוריו, נתן לו בוקס בגב, הוא לא יודע מי זה, עד היום הוא לא יודע, הוא כבר לא חי, כל החיים הוא לא יודע מי זה, וצעק לו, גדליה, גודל, משיגנר, לאיף, גדליה משוגע, תרוץ, ככה מישהו צעק לו מאחורי הגב, והבוז הזה שצעק עליו, נתן לו כזה כוח, והוא המשיך לרוץ, והוא באמת שרד. יש לפעמים פתאום יוצאים כוחות מן האופל, מאף מקום, כוחות אדירים. מתי? מתי שמחליטים לא לשבת באדישות. לא, כשאני לא אדיש, אז אתם יודעים מה, אני כבר דיברתי על זה גם בשבוע שעבר וגם לפני שבועיים. לפני שבועיים קראנו בתורה שיעקב הלך לחרן. הוא כבר הגיע עד חרן. עד חרן הוא הגיע מירושלים עד חרן, זה 1,500 קילומטר. וזה לא 1,500 קילומטר עם מכונית עם מזגן. זה 1,500 קילומטר ברגל. ולא ברגל בכביש, בשביל, בתנאי שטח טובים. ברגל בסלעים, באבנים. כל הילה לפני שהוא הלך לישון, הוא עשה מרזב, כך מביא רשי, לפני שבועיים פרשת ויצא, מרזב מאבנים, ועוד אבן אחת גדולה, אחרי שהוא נכנס פנימה, הוא סחב אותה מעליו להתכסות מחיות רעות. היה שם שואלים, זאבים, תנים, צבועים, זאבים, אריות, נמרים, אני יודע מה. לילה לילה, ככה הוא הלך לישון 1,000 קילומטר, 1,000 קילומטר בתנאים טובים, על כביש, הולכים בערך 35 קילומטר ביום. בתנאי הרים, סלעים, כמה מתקדמים ביום? 2 קילומטר, 0.5 קילומטר, 3 קולים לפי המצב שלו. 1,500 קילומטר, אני חושב שזה 0.5 שנה הליכה. הגיע לחרן, ופתאום נזכר, וואו, עברתי בהר המוריה. איפה? כשיצא מבאר שבע. איפה זה מהר המוריה? 20 קילומטר, קצת צפונה מבאר שבע, נכון? ירושלים. אולי 30 קילומטר. קרוב. ומבאר שבע הוא הלך עד צפון טורקיה, והוא נזכר, עברתי בירושלים, במקום שהתפללו בו אבותיי, ולא התפללתי. טוב, נו, לא חשוב, לא חשוב, בסדר, נו, לא התפללתי. לא, 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 אין כזה דבר לא חשוב. יעקב, יהיב דעת למהדר, נתן את דעתו לחזור, והוא קיבל ברכה גדולה שם, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך, אתננה ולזרחה, פרצת הים הבקד מהצפון ובנגבה. שבוע אחר כך קראנו בתורה עוד פעם, הוא כבר העביר את כל המשפחה שלו, את כל הלוגיסטיקה, העביר כבר את העיזים ואת הכבשים ואת הגמלים ואת החמורים ואת האוהלים ואת הכל, את כל הלוגיסטיקה הוא העביר, היה לו שם איזה סירה קטנה, לא יודע מה, 2 מטר על 2 מטר, והוא העביר, לילה שלם, טרח, 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 טרח. איפה הוא העביר מעבר יבוק? איפה זה מעבר יבוק? צפונה, אני יודע, משהו שם על יד גשר בנות יעקב, משהו, נכון? כנראה. והעביר ועבד ועבד קשה מבוקר עד ערב, עבד, 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 עבד. הגיע לצד השני, כל המחנה הגדול, ולא מחנה גדול, כתוב מפורש בתורה שם בסוף, כשהוא ברח מלבן, ויעקב כבד מאוד בצון, בבקר, בעבדים, בשפחות, בחמורים, ובגמלים, ובאוהלים, טר, 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 היה לו הכל בשפע גדול. בואו ננסה לעצום את העיניים, לחשוב שהמחנה של יעקב היה משהו בערך, בערך נגיד, כמו בית חולים תל השומר. ככה, מחנה. כמו בית חולים תל השומר, כולל המטבח, כולל חדר אוכל, כולל כל החדרי אירוח, הכל הכל. זה בערך הפרויקט של יעקב, ואת הפרויקט הזה הוא מעביר את נחל יבוק. הכל, 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 כבר ברוך השם בצד השני. איזה מבצע זה, איזה מבצע, איזה מבצע. רגע, 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 יש פחים קטנים בצד השני. מה זה פחים קטנים? מה, יכול להיות שזה קופסאות ריקות של, של סרדינים? זה לא שווה פרוטה. לא יודע, פחים קטנים, נשאר שם זוג נעליים ישן. אולי מעיל גשם קרוע שצריך לתקן אותו. פחים קטנים. לא, 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 אני חוזר. מה אתה חוזר? די, לילה, כולם פה, אמצע הלילה, אתה כבר עייף. אני חוזר. לא משאיר פחים קטנים בצד השני. חזר, שוב מצא מתנה. איזה מתנה ענקית הוא מצא, איזה מתנה. המלאך נלחם בו. כל הלילה, עד הבוקר, ויאבק, מאבק איתנים. יעקב לא ויתר. ממש בבוקר, 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 הוא נחל את הניצחון. היה קצת צולע, קיבל שם איזה מנה קטנה בירך, אבל תכלית יצא מנצח, והוא קיבל ברכה ענקית, גם כי שרית עם אלוהים ואנשים ותוכל, ומאז השם שלנו זה ישראל, ישראל, יעקב זה עקב, ישראל זה ישר עם אל, ושר אל, הכל, כל הדברים האלה זה קיבל, מתי? אחרי מאבקים. הקדוש ברוך הוא מראה לו במפורש, אתה רואה יעקב, נאבקת פעם אחת, קיבלת, נאבקת פעם השנייה, קיבלת. תמשיך להיאבק. אל תשב בשלווה. אתה מנסה לשבת בשלווה? אני אביא לך את המאבקים מהדלת האחורית. אין שלווה. ואז, כשיש מאמצים, מתמצים מהלב המון המון כוחות, שאין אותם ביום-יום. מגלים פתאום כוחות ענקים. אמרתי לכם, רב גדליה אייזנר, יש המון המון דוגמאות כאלה. ועל זה אומר שלמה המלך את הפסוק, אף חוכמתי עמדה לי. מה זה אף חוכמתי עמדה לי? אומרים חז"ל, חוכמה שלמדתי באף, בצער, בקשיים, היא זו שעמדה לי. הבה ניקח שתיים או שלוש דוגמאות. אחד מהגאונים הגדולים שהיו אי פעם בהיסטוריה היהודית של התלמידי חכמים, היה הרב השאגת אריה. הרב השאגת אריה היה גאון. כשהוא נפטר, ממש לפני מותו, הוא כבר היה גוסס, מחרחר, בקושי נושם, אז אנשים באו מהחבר'ה קדישה, והרבנים והצדיקים, באו לסובב מסביב למיטה שלו, כדי שכשתצא הנשמה, יעשו קריאה, ויגידו שמה ישראל, ויעשו צידוק הדין, כמו שהם מתים כל הצדיקים. וככה הוא שוכב, בקושי פותח את העיניים, בקושי ממש המלאך המוות כבר רוקד לו על האף, מחרחר, בקושי נושם, הוא ככה מרמז בלחש, תביאו לי רגע בבא מציע. מביאים בבא מציע, הוא מדפדף, מסתכל שם איזה שתי מילים, מחשבן משהו, עכשיו תביאו לי מסכת נדרים. מסתכל שתי מילים, מחשבן, הוא רצה, הוא היה שקוע בסוגיות ארוכות, ככה מסכת ועוד מסכת ועוד מסכת. הגבאי של החבר'ה קדישה, המנהל של החבר'ה קדישה, כשהוא ביקש תביאו לי עכשיו, אני יודע מה מסכת סנדרין, אז הוא הביא לו את הספר מעבר יבוק. מעבר יבוק זה ספר שמסביר לאנשים איך עוברים מהעולם הזה לעולם הבא, איך עושים וידוי, למה זה חשוב לעשות וידוי. אז הוא נתן לו את הספר מעבר יבוק, הוא פתח, הוא מסתכל מעבר יבוק, הוא החזיר לו בחזרה, והוא אמר ככה שנייה לפני מותו, הוא אמר, פה כתוב איך חוזרים בתשובה לפני המוות. מי שעשה עבירות, צריך לחזור בתשובה. לי לא היה אפילו זמן לחשוב על עבירות. החזיר את הספר מעבר יבוק, ואמר, תן לי מסכת סנדרין. זה היה השאגת אריה. הוא כתב שני ספרים מאוד 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 יסודיים. הספר הראשון היה השאגת אריה. הספר הנוסף היה תורי אבן. שני ספרים של אחד מהתותחים. השאגת אריה, אולי שכחתי לספר, אולי צריך לספר עכשיו, לא שכחתי. השאגת אריה היה אני מרוד, 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 מרוד. אפילו מזלגות וסכינים וכפיות לא היה. רק היה איש מוכשר, מאלתר מקצועי, הוא גר על יד היער, אז הוא כתף ענף, חקק בו, ענף אבקטת, חקק בו שקע, זה היה הקף שלו. הוא חתך ענף שהוא מתפצל, וזה היה המזלג שלו, וככה הוא אכל, היה לו טוב עם זה. כל החיים. ככה הוא היה אני מרוד. כשהוא רצה לכתוב את החידושים שלו, בבית שלו היה נורא קר. לא היה לו כסף לקנות הסקה. ולמי שלא יודע כמה קר בחורף באירופה, אז שלא ידע. זה לא כמו הקור של ירושלים, זה 20 מתחת האפס, 25 תחת האפס, נורא קר. אז מה הוא עשה? הוא שכב כל היום במיטה מתחת השמיכה, וככה הוא למד תורה. וכשהוא רצה לכתוב את החידושי תורה, אז גם את הדיו הוא הכניס מתחת השמיכה על ידו, מכיוון שכשהדיו עמד על השלוחן אז הוא קפה, אי אפשר היה לכתוב. אז ככה עם דיו בתוך המיטה על ידו, הוא טבל את הציפורן וכתב כמה שורות, וטבל את הציפורן וכתב ככה שורות, כך הוא כתב את הספר שאגת אריה. והוא התפרסם כגאון עולמי. אז אחר כך באיזה עיר מאוד גדולה, שכחתי איזה עיר, עוד מעט אני ארחפש בספרים הכתוב, הזמינו אותו להיות הרב שלהם. ואשתו, שהיא גם הייתה כזו כפרית נורא פשוטה, היא נורא התלוננה מאז שהם נהיו, הוא נהיה הרב בעיר הגדולה, אז האנשים בעיר לימדו אותה כל מיני גינונים שהיא לא רגילה אליהם, והיא לא אוהבת אותם, והיא לא מבינה מה זה. למשל, על מה היא מתלוננת? שכשמגיעים אנשים חשובים, כמו מגיע הרב, או השוחט, או הדיין, מגיעים להתייעץ, אז צריך להגיש להם קפה. אז מה זה קפה? יש מים חמים, וחלב קר, וסוכר. מי צריך את הדברים האלה? אנחנו היינו ילדים, תמיד אכלנו לחם, ושתינו מים. פתאום יש קפה, וחלב, וזה חם, וזה קר. שטויות, שטויות, שטויות. ככה אמרה האישה, אבל אין ברירה, הם רוצים את השטויות האלה, אז היא הביאה להם. בקיצור, בעיר הגדולה היה לו חיים טובים. כבר היה לו הסקה בבית, היו לו גם איזה עוזרת או שתיים, והיה פרנסה בשפע, ושם בניחותה למכתבייה שלו, עם כיסא של מנהל בנק, הוא כתב את הספר תורי אבן. אני לא תלמיד חכם כזה גדול, אבל התלמיד החכמים העמקנים, שלומדים היטב היטב את שאגת אריה, ולומדים היטב היטב את תורי אבן, כולם טוענים שהשאגת אריה יותר עמוק. השאגת אריה יותר מבריק. זה לא שאנחנו יכולים לעשות, כי גם התורי אבן הוא עוקף אותנו בפי 100,000,000,000,000,000, לא, לא, בלי שום פרופורציה. זה כמו שאחד שזוחל על ארבע רגליים, יספר שמטוס, המטוס הצבאי הצרפתי והמטוס הצבאי האמריקאי, זה רץ יותר ממה אתה מבין בלרוץ, אתה לא יודע לרוץ על 4 קילומטר לשעה, אז אתה יודע שהמטוס הזה נוסע 1,300 קילומטר וזה 1,450, אבל אנשים שכן מבינים בתורה, טוענים שהשאגת אריה יותר עמוק, יותר מבריק, יותר חזק, יותר עוצמתי. מה קרה? אף חוכמתי עמדה לי. התורה שלמדתי באף, במאמץ, שכל הראש, כל המוח, כל הנשמה, כל הנפש היו ממוקדים אך ורק בתורה, לא היה שום דבר אחר באישיות, בנפש, חוץ מתורה, ורק תורה, ורק תורה. זה הייתה התורה כשהייתי אני. כשהייתי ישיר כבר היו דברים, יש ריפוד, יש מכונת כביסה, יש מזגן, יש. כל הדברים הקטנטנים האלה תופסים מקום בשכל, בנפש. כשהרב, מכתב מאליהו, רבי אליהו אליעזר דסלר, זכר צדיק לברכה, משגיח מפורסם, הספר מכתב מאליהו. הוא היה רב באנגליה, או לא רב, או מורה שם באנגליה. אחרי השואה הוא הגיע לאנגליה, לגייצד, ושם הוא היה כמה שנים עד שאחר כך הוא בא לבני ברק, לארץ ישראל, והוא נהיה רב כאן. בכל אופן, אז, כשהוא היה אברך צעיר באנגליה, הגיע חידוש חדש לעולם. טלפונים, לאנשים יש טלפון. אני יכול להתקשר לאבא שלי, אשתי יכולה להתקשר לאמא שלה, טלפונים. לא היו הרבה טלפונים, היו נורא מעט, בסך הכל, בכל גייצד הגדולה, היו 60 או 70 מכשירי טלפון, אחד במשטרה, אחד במסניף הדואר, ואחד אצל הרב, ואחד אצל ראש העיר, כמה? בכל העיר הגדולה היו 50-60 מכשירי טלפון, ולא היה ספר טלפונים. הפקיד בדואר היה יושב ורושם, משטרה 331, ראש העיר 332. זה, בקיצור, היו 60 או 70 מכשירי טלפון בכל גייצד, והיו שלוש ספרות בסך הכל. למשל, המספר שלי היה 012. המספר של רדיו קול חי היה 013. שלוש ספרות, זה מה שהיה. ואז כשרבי אליהו אליעזר דסלר התוודה לרעיון הזה, שיש טלפונים ויש מספרי טלפון, רבותיי, מדובר על שלוש ספרות. יש טלפונים, ויש מספרי טלפון, ואני כבר צריך לזכור אותם, מה הטלפון של השכן. האבא שלי גר בדיוק על יד ראש העיר, אז אני צריך לזכור מה הטלפון של ראש העיר, אולי אני פעם רוצה להודיע משהו חשוב לאבא שלי. ואני גר על יד המחבש, אז גם שם יש מספר טלפון, אבא שלי יוכל להודיע לי דרך המחבש. בקיצור, יש שלוש ספרות, 50 ו-60 מכשירי טלפון בכל גייצד, ויש שלוש ספרות, ומקבלים את הפתק בדואר, זה כבר פוגם באיכות הלימוד, כי אנחנו נצטרך עכשיו כבר לזכור, חוץ מלזכור משניות וגמרות והלכה, נצטרך גם לזכור מספרי טלפון. מדובר על 50 טלפונים בכל העולם, שלוש ספרות בסך הכל בכל טלפון. אז כבר טרח, זה כבר גונב. רבותיי, זה לא שאין מספיק מקום בשכל, יש מקום בשכל ללמוד את כל מסכת, את כל התלמוד הבבלי והירושלמי והספרי והספרה והתוספתא והמחילתא והמדרשים והשולחן ערוך וכל הנושא כלים. יש בראש אין סוף שכל, אין סוף מקום, אבל ממוקד. אתה רוצה להיות מנהל של גראז' של מכוניות, גם אם יהיה לך 10,000 מכוניות, אתה תזכור את כולם. זה עבר תאונה, זה פה, זה שם, זה יש לו איזה בעיות, זה ככה, זה בקיצור, אתה זוכר, זה היה של סבתא זקנה, בקושי נסע איתו, אתה זוכר כל 10,000 מכוניות, ואתה יודע לספר כל אחד מה הדיאגנוזה שלו, ומה העבר שלו, ומה המחיר שלו, כי אתה גאון. השני גנן, יש לו משתלה ענקית, הוא מכיר את כל הצמחים ויודע, זה צריך להשקות בבוקר, זה צריך להשקות בערב, וזה רק פעם אחת בשבוע, וזה לא רגיש לשמש, וזה כן רגיש לשמש, וזה ככה, וזה, הכל הוא יודע. אבל מי שיש לו גראז' של מכוניות, לא יכול להיות גאון בגננות, ומי שגאון בגננות, לא יהיה גאון בגראז' של מכוניות. למה? כי כל אחד ממוקד במחלקה שלו. המחלקה שלנו, אומר רבי אליהו אליעזר דסלר, היא תורה. אנחנו לא ממוקדים במספרי טלפון, ממוקדים בתורה. איפה שממוקדים, עושים את זה הכי טוב. עכשיו, ככל שיש לנו פחות הפרעות מבחוץ, איך אמר רב, האמא, כשהייתי ילד, היו מבקשים ממני להגיש את הקוטח, להגיש את המיונז או את התחינה לשולחן, לא הייתי לומד כמו שנמדתי. מה הסיפור להגיש מיונז? ללכת למטבח להביא מיונז. אין, זה לא בעיה. אני יכול להביא מיונז לא רק מהמטבח, אני יכול להביא מיונז גם מבאר שבע. אני יכול להביא מיונז מאיטליה. אבל זה פוגם לא ברגליים ולא בשפשוף של הנעליים, זה פוגם באיכות הלימוד. הלימוד כבר לא ממוקד. ילכו מחיל אל חיל, הכוונה תמיד תמיד באותו כיוון, באותה מטרה. יש, איך קוראים לזה, שמסתכלים קוקר כזה, נו, שמכוונים אל המטרה. באקדח, ברובה, יש שמסתכלים עליו כמו משקפת, ויש שם כזה איקס, מכוון למטרה. אני מסתכל למטרה, ואני רוצה להתקדם אליה. לא לסטות שמאלה, לא לסטות ימינה, לא ללכת אחורנית, ולא לעצור, גם לא לעצור. ביקש יעקב לשב בשלווה, זה לא נקרא ללכת שמאלה, לא נקרא ללכת ימינה, וגם לא נקרא ללכת אחורנית. זה נקרא לעצור. אל תעצור, תמשיך, תמשיך. אם עוצרים, אחר כך מתחילים מההתחלה. זה כבר חשבון חדש. כל הישן בבית המדרש, תורתו נעשית קרעים קרעים. אם הוא הולך הביתה לישון, שישן 8 שעות, יקום, ימשיך ללמוד מאיפה שהוא אחז אתמול. התורה לא קרעים קרעים. אבל אם הוא נרדם ל-20 דקות בבית המדרש, טרח, חתכת. אתה יודע, בית המדרש זה לא מקום של תורה, בית המדרש זה מקום לנחור גם כן קצת. זה קרע. ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף, יוסף, יוסף השם עליכם ככם, 1,000 פעמים להוסיף ולהוסיף ולהוסיף. יש לזה עוד המשך, אבל רבותיי, ניתן לכם רגע קטן אחד של אתנחת, ואנחנו מיד ממשיכים.
אחי אנוכי מבקש הגידנו לי הגידנו לי איפה הם רואים אחי אנוכי מבקש הגידנו לי הגידנו לי איפה הם רואים אחי אנוכי מבקש אחי אנוכי מבקש אס אחי ונחי מבקש, הגידנו לי איפה הם רואים פסח חי. ונחי מבקש, הגידנו לי איפה הם רואים, איפה הם רואים. פסח חי, אנוכי מבקש, הגידנו לי, הגידנו לי, איפה הם רואים. פסח חי, אנוכי מבקש, הגידנו לי, הגידנו לי, איפה הם רואים. פסח חי, אנוכי מבקש, פסח חי, אנוכי מבקש, פסח חי, אנוכי מבקש, הגידנו לי איפה הם רואים. פסח חי, אנוכי מבקש, הגידנו לי איפה הם רואים, איפה הם רואים.
כשאנחנו אומרים להוסיף, זה נקרא את כל האנרגיה שהיה לנו לפני כן, פלוס צברתי עוד כוח, התאמנתי, אני יותר חזק עכשיו, עם כוחות מחודשים, מחוזקים, קופצים אל השלב הבא. זה מה שעושים בסיום מסכת. בסיום מסכת גמרנו מסכת בבא קמא. עכשיו פותחים שולחן, מביאים דגים, בשר, תוספות, שירה, שלושה ארבעה רבנים שיגידו דרשה, גם קצת יין ובירה, שתהיה שמחה. מה קרה? עכשיו לוקחים בבא מציע, לא כמו שעשינו בבא קמא. אלא עם כל מה שראינו בבבא קמא, עם כל מה שידענו וכל מה שהתרגשנו, פלוס דחיפה. אחד קדימה. נגמור בבבא קמא, עכשיו נלך על בבא בתרא, אותו דבר. כל מה שאנחנו למדנו ואנחנו יודעים ואנחנו התחזקנו ואנחנו עוצמתיים, ננשום עמוק, ניקח את הסיום, את הסעודה, את השמחה, שזה יהיה כמו טורבו, מנוע עזר, להמריא למסכת הבאה. זה נקרא קפץ עליו רוגזו של יוסף. צדיקים ילכו מחיל אל חיל. החיל הבא יהיה לא כמו החיל הקודם. החיל הבא יהיה יותר חזק. כל מה שהיה בקודם, פלוס תוספת. וזה נקרא אף חוכמתי עמדה לי. אף חוכמתי עמדה לי זה נקרא חוכמה שלמדתי באף, במאמץ, בקשיים. הדוגמה שנתתי מקודם היא עם השגת אריה, ויש המון 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 דוגמאות, אבל יש גם דוגמאות בחיי היום יום. ניסו פעם אחד מבחן נורא מעניין. לקחו דף, והיה בו שם 10 משפטים, בנאליים, פשוטים. סבתא שלי שכחה את המטריה בבית. הלכתי לקנות 2 קילו עגבניות. שכחתי לאיפה אני צריך ללכת. בעוד שבועיים בן דוד שלי מתחתן. ככה, 10 משפטים. חסרי קשר ביניהם, פשוטים, מבינים, שכל מי שקורא אותם מבין אותם, ואת הדפים קימטו באמצע, קיפלו באמצע, ויצא ששורה אחת הייתה משופשפת קצת. השורה הזאת היא שהלכתי לקנות 2 קילו מלפפונים, הייתה קצת משופשפת. לא כל כך משופשפת שאי אפשר לקרוא מה שצריך, אבל די משופשפת שצריך להתאמץ. שצריך להתאמץ. הלכתי, מה זה חף, הלכתי, לנקות, לקמבות, לקנות, מלפפונים, 2 קילו, הלכתי, יופי, אני רואה, הלכתי לקנות 2 קילו מלפפונים. שאר כל המשפטים היו פשוטים. נתנו לילדים לקרוא, הילדים לא ידעו מה בוחנים אותם כאן. הילדים גם לא ידעו שבכוונה השורה אחת הייתה מחוקה. חשבו שסתם המורה היה בטלן, החזיק אותה בכיס לא טוב, אז התשתפשף לו השורה הזאת. נתנו לילדים לקרוא את עמוד עם העשרה משפטים. זהו, תחזירו כולם את העמודים שלכם, והמורה התחיל לספר משהו אחר, התחיל לספר פרשת השבוע, שיוסף היה במצרים, ופרעה חלם חלום, טק, 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 טק. אחרי שעה, נגמר הכל, נגמר השיעור השני, והמורה מבקש, ילדים, מקודם, לפני השיעור, נתתי לכם דף עם רשימה של דברים. מי זוכר מה כתוב ברשימה? ילד אחד זכר אחד, ילד אחד זכר שתיים, אחד עם זיכרון יותר טוב זכר שלוש, אבל רבותיי, את השיעור הזה שהלכתי לקנות, את השורה הזו, סליחה, שהלכתי לקנות 2 קילו מלפפונים, כולם זכרו. כולם זכרו. מה קרה? על השורה הזו הם התאמצו. את השורה הזו הם השתדלו להבין. היא לא הייתה כל כך, הם לא ידעו שמחקו בכוונה בשביל להפיל אותם באיזשהו מלכוד. סתם נמחק, קורה. התאמצו, הבינו, הלכתי לקנות 2 קילו מלפפונים, את המשפט הזה כולם זכרו. מה קרה? הם קנו אותו. קנו אותו ביזע. קנו אותו במאמץ. מה שאני מתאמץ הוא שלי. יש על כך אפילו משל, משל מאוד חמוד, אני לא זוכר בשם מי אומרים אותו. אני ראיתי אותו במעיין השבוע, אבל לא של השבוע. אבל המשל הזה הוא כבר נאמר בשם אחד מהגדולים, הדורות הקודמים, אחד המחנכים. מעיין השבוע, סיפור מאוד חמוד. המשל הזה היה ככה, שפעם היה ילד עצלן, קם בשתיים בצהריים, שותה קפה, עובר שעה אז הוא נועל נעל אחת, עוד שעה נועל את הנעל השנייה, הולך לטייל, לוקח חופן גרעינים, פצח אותם, מסתכל חלונות ראווה, שותה קצת קפה ושותה קצת פה ושמה, ב-11 בלילה מגיע הביתה, מחליף בגדים, הולך להתקלח, הולך לישון, וככה יום יום, קם ב-12, לא עושה כלום, ממש ככה, בטלן, 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 בטלן. יום בהיר אחד, אבא שלו אומר לו, תשמע, ינקלי, מוישלה, ברה ליצחק, אלה לא אכפת לי השם שלו, סתם אמרתי ינקלי, הבית שלנו זה לא בית מלון. בבית מלון אתה יכול לבוא, לקבל חדר, אף אחד לא אכפת לו מה אתה עושה, מה אתה חוזר, אתה רוצה בית של בית מלון, אז תשמע, חדר בבית מלון עולה 600 שקל ללילה. פה זה כולל אוכל, כולל כביסה, כולל מה שאתה רוצה, הכל, ב-600 שקל ללילה זה בית מלון זול. אתה מקבל פה אוכל, אמא מבשלת לך, ואמא מחבסת לך, והכל מחליפים לך מצעים. תשמע, ינקלי, אני לא דורש ממך 600 שקל, אני מבקש ממך 100 שקלים ליום. כל יום שאתה פה, אתה משלם לי 100 שקלים. אתה לא משלם 100 שקלים, אתה לא תישן, אתה לא תיכנס הביתה. 100 שקלים, זה הכל מה שאני רוצה. תמורת, אוכל, בשפע, הכל, 100 שקלים. וואי, 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 מסכן. 100 שקלים, 100 שקלים. קם ב-12 בצהריים, עד שהוא נעל תנה, עד שפה, עד שזה, זה, זה. מגיע 9 בלילה, בא לאמא שלו, אמא, שמעת את הגזרה שאבא גזר עליי, הוא צריך 100 שקלים, הוא לא יכניס אותי הביתה בלי 100 שקלים. אמא ריחמה עליו, פתחה את הארנק, נתנה לו 100 שקלים. אבא לקח את 100 שקלים, לקח ממנו, קרא לחתיכות, זרק לפח ואמר לו, צא החוץ, אלך תישן, לא יודע, בספסלים בגן ציבורי, היום לא חורף, אתה לא תמות בחוץ, מקור, לא יקרה לך כלום, אולי קצת יתושים. וואי, מסכן, ישון על הספסל, הוא לא רגיל, הוא ביקש רשות לפחות לקחת קרית, טוב, אבא הרשה לו, לקח קרית, הלך ישון על הספסל. למחרת, קם ב-10, 11, קצת היה לו קשה, הספסלים קשים, בקיצור, מסתובב פה, מסתובב שם, מסתובב, מבקש אוכל מאנשים, הוא ידע איפה, בקיצור, הסתדר עד הלילה, אמא, אבא, לא הכניס אותי גם היום, אם אין לי 100 שקל, ריחם עליו, נתנה לו 100 שקל. אבא לוקח את 100 שקל, קורא, זורק לפח, ואומר לו, מותק שלי, ממחר אמא לא נותנת לך אגורה. אם אתה לא מביא 100 שקלים שאתה הרווחת, אתה לא נכנס הביתה. אני? להרוויח 100 שקלים? איך עושים את זה? אין לו מושג, הוא לא יודע איך מרוויחים 100 שקלים. וואי, 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 קם ב-10 בבוקר, מחליט לחפש איך מרוויחים 100 שקלים, אני לא יודע, הוא לא יודע, אין לו מושג. הולך בשוק, רואה איזה סבתא זקנה, סוחבת סלים. שואת, הסבתא, את רוצה שאני אסחוב לך את הסלים הביתה שלך, תתני לי 20 שקלים? מסתכלת עליו, 20 שקלים? 2 שקלים אני אתן לך. הוא לא הכיר את המחירים בשוק. 2 שקלים, 2 שקלים אני אסחוב לעד למעלה. הייתה לו ברירה. טוב, בסדר, הסכים. לקח את הסלים, הוא לא היה רגיל לסחוב, ידיים כאבו לו, כאבו לו נורא, נחתכו לו את הידיים, מסכן, עלה איתה עד, עד, עד קומה רביעית, נתנה לו 2 שקלים. חזר בחזרה, מחפש עוד איזה משהו, ראה איזה מישהו, הגיע עם טנדר לחנות ירקות, אתה רוצה שאני אזור לך לפרק את כל הארגזים בחנות ירקות, תן לי 100 שקלים. 100 שקלים? השתגעת, 10 אני אתן לך. טוב, מסכים ב10. מתחיל לפרק את הסחורה, לא הצליח להגיע עד הסוף. אחרי 3/4 כבר הכתפיים כאבו, הידיים כאבו, מפונק היה. בקיצור, הוא ריחם עליו, ראה אותו עובד רק 3/4, מריאה לה, לקחת 10 שקלים, תעזוב אותי, אני אמשיך לבד. יש לו כבר 12 שקלים בכיס. הלך, חיפש עוד איזה משהו, עזר פה, עזר שם, מישהו אומר, אתה רוצה עוד פעם 2 שקלים, נתן לו 18 שקלים, נתן לו 20 שקלים. בקיצור, הגיע הביתה בערב שבור ורצוץ וקרוע עם 20 שקלים. אבא אם יהיה 100 שקלים, בלי 100 שקלים, הוא לא יכניס אותו. מביא לו 20 שקלים ככה מבויש, אבא לוקח את ה-20 שקלים, רוצה משהו, אתמול הוא קרא את ה-100 שקלים, זרק לפח. שלשום הוא קרא את ה-100 שקלים, זרק לפח. תפס את ה-20 שקלים, רוצה לקרוע, ואז ינקלי מתנפל, לא, 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 אל תקרא, אל תקרא, אל תקרא, אל תקרא. אבא אמר, היום אתה תישן בבית, היום תישן בבית. זו הפעם הראשונה בחיים שלך, שהבנת שכסף שווה משהו. התאמצת, קראת את הידיים, את הכתפיים, את הרגליים, הבנת, 20 שקלים אתמול, קראתי 100 שקלים, הסתכלת כאילו אני קורא הנייר ש... נייר של עיתון שכבר קראנו אותו, שכבר לא שווה. היום 20 שקלים, מהבוקר עד הערב עבדת להרוויח אותם, ראית? לא נתת לקרוא אותם. זה נקרא אף חוכמתי עמדה לי. חוכמה שלי, משהו שלי, אני אוהב אותו, אני זוכר אותו, אני משתעשע איתו, אני מנסה תמיד לחפש. זה מתאים למשהו אחר שהוא שלי שלמדתי, זה לא מתאים, מה מסתדר ביניהם, איך לא מסתדר, ככה לאט לאט מוציאים חידושים. כשאוהבים את התורה, אני אוהב את הלימוד, וואו, שלי, התאמצתי, השתדלתי, רציתי. אחר כך יש לי עוד לימוד שהשתדלתי, רציתי. אני שואל, הם מתאימים אחד לשני? לא, יש סתירה. איך מסבירים אותה? לומדים את זה, זה לא ביום אחד. אף חוכמתי עמדה לי, חוכמה שלמדתי באף, במאמץ, שהשתדלתי, זה שלי. ישנם הרבה הרבה דוגמאות, לכך אני תמיד אוהב לתת דוגמה מוחשית מהבית שלי. בכניסה לבית שלי יש שיח גדול של יסמין. יסמין זה פרח שיש לו ריח נעים, אבל פרחים קטנים, ומה שפורח בבוקר, לא, בדרך כלל הוא פורח לקראת הצהריים, בלילה כשיש טל הוא מריח טוב, אבל עד הבוקר הוא לא יחזיק מעמד. הפרחים הם חד, פג תוקף אחרי יום, זה לא פרחים ארוכי טווח. יש כמה סוגים של יסמין, יש יסמין יותר בשרני, מחזיקים יותר, אבל השיח הפשוט שמטפס, הפרחים שלהם פשוטים, ריח נהדר, עם יסמין אחד אולי לא, אבל לוקחים חופן עם 6 או 7 או 10 פרחים, ממש ריח נהדר. ומכיוון שזה בכניסה לבית שלנו, אז זה בדיוק על הכביש שאנשים חוזרים מבית הכנסת, אז אנשים יודעים שבמוצאי שבת, לפני הבדלה, יש כאלה שנעצרים, אני נותן רשות, לא אכפת לי, כי גם משהו לא כותף, עד הבוקר זה ייפול. כותפים כמה פרחי יסמין והולכים הביתה להבדלה לבשמים. אז כבר מזמן שמתי לב, אני גם אראה את זה לאנשים, תופעה נורא מעניינת. יש עונות ככה באמצע החורף לקראת חנוכה, אולי אפילו עכשיו קצת יותר מאוחר לפני האביב, יש עונות שיש נורא הרבה פרחים בעץ, ופרחים הם לבנים, רואים אותם טוב, קל לקטוף 7, 8, 9 פרחים. אבל קורה לפעמים שמישהו כותף 6, 5, 6 פרחים, ופרח אחד נפל לו. אז מה הוא עושה? הוא מתכופף על הרצפה ומחפש להרים אותו ולשים בתוך החופן של היד. אני שואל, למה אתה מרים את הפרח שנפל? הלא בזמן הזה שאתה מתכופף ומחפש את הפרח שנפל, אתה יכול לקטוף 4 פרחים אחרים שלא צריך אותם, שהם לא שווים כלום, אף אחד לא שווה, אין להם ערך. למה אתה מבזבז את הזמן לחפש, להתכופף? כי את הפרח הזה הוא כבר כתף. לפרח שלו. מה שיש על השיח, זה על השיח. מה שהיה לו ביד זה שלו. שלי נפל. שלי נפל, את שלי אני אוהב. אז שלי נפל, אני לא אחליף אותו במשהו אחר. ילד שלי הוא ילד שלי, אל תביא לי ילד אחר, את שלי אני רוצה. כשחנה שמע ששמואל הבן שלה, יש עליו ביקורת, ואלי הכהן אמר, אני אתן לך ילד אחר, אז היא אומרת לו, אל הנער הזה התפללתי. אני אתן לך ילד יותר יפה, יותר חכם, יותר מוכשר, יותר... לא, 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 לא. זה הבן שלי, אני אוהבת אותו, לא רוצה משהו אחר. אותו דבר בתורה, בכל דבר, מה שאנחנו נאהב, זה שלנו. נתחיל לאהוב את המאמץ, נתחיל לאהוב את המצוות. הנה, כאן עכשיו שבוע חדש, וואו, נסתער. כל מה שנעשה, נעשה באהבה. מה שנעשה באהבה זה יהיה קניין שלנו. על הקניין הזה אנחנו דורכים כדי בשלב הבא לעלות לעוד קומה, ועוד קומה, ועוד קומה. צדיקים ילכו מחיל אל חיל. ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של, של מה? של יוסף. יוסף השם עליכם, להוסיף עוד ועוד, שנוסיף חיל באהבת השם, בלימוד תורה, באהבת הבריות, בבריאות, בנחת, בפרנסה, כל מה שניגע בידיים, רבותיי, שיהיה יותר טוב משבוע שעבר, ובשבוע הבא יהיה עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, בעזרת השם, שיהיה לכולנו, לכולנו, שבוע טוב ומבורך. שבוע טוב. מאזינים יקרים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה לילות ארוכים. הגמרא אומרת שהלילה לא עברי סיהרה, לא נברא הירח, אלא לגרסה. כדי שתלמד תורה, ביום יש הפרעות, בלילה כלום, אתה יכול לשבת 4-5 שעות, אם זה ספר מרתק. אם זה לא מרתק, אתה אפילו 5 דקות לא יכול לשבת. אבל אם זה מרתק, אתה יכול לשבת 4-5 שעות. והגמרא מספרת שמי תתווה באב, שתשש כוחה של חמה, שהשמש מתחילה להיות טיפה יותר קצרה ביום, והלילה מתחיל להתארך, מי אז זה הזמן להקדיש את הזמן, את הלילה לתורה. עכשיו נתנו לנו כאן שעה שלמה כל יום, עם שעון חורף. זה ממש זמן, גם בליל שבת, גם במוצאי שבת, גם כל לילה נקדיש חצי שעה, שעה ללימוד תורה. לימוד תורה זה לימוד חשוב. יש המון מה ללמוד, משנה ברורה, מסילת ישרים, ילקוט יוסף. אני מציע לא לימוד אחר מכל הלימודים, אלא משהו יותר מרתק, משהו מושך. כי אם אני למשל מחליט עכשיו להגיד תהילים, ואני הגעתי בדיוק לפרקים שאני לא מבין אותם, אני אגיד 5 דקות, 10 דקות, אני נמאס לי, אני לא מבין. אבל כשלומדים משהו מעניין, הוא מרתק, זה מושך. אפשר פתאום לקרוא 2-3 שעות ולא מרגישים שהזמן עבר. על מה אני מדבר? על הספרים שלי. אני עבדכם הנאמן ישבתי במשך 40 שנה, מהבוקר עד הערב, למדתי את האגדות של התלמוד, לפי סדר הגמרא, לפי סדר העין יעקב. היה חכם אחד לפני 500 שנה, שליקט את כל האגדתות, קראו לו רבי יעקב אבן חביב. הוא ליקט את האגדתות ועשה מהם ספר עין יעקב. לקחתי את הספר הזה, קטע קטע. קראתי, הבנתי, חיפשתי את כל הפרשנים מסביב, ושכתבתי אותו בעברית קלה, קולחת, ברורה. 40 שנה עבדתי על זה, יומם ולילה, משבע בבוקר עד 12 בלילה, יום, 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 יום. חוץ ממה שהלכתי להרצאות, לשיעורים, לתפילות, לפה לשמה, אבל בסך הכל, בחדר אני כל יום 15-17 שעות, כבר 40 שנה, עשיתי ספר יפה, ממש טוב, מרתק, אוהבים אותו, קוראים אותו. אנשים גם אוהבים לצטט מתוכו רעיונות יפים, כי בסך הכל לקטתי את חזל, לקטתי את הפרשנים של חזל. זה ספר, סט גדול, הולך לפי סדר התלמוד, ברכות, שבת, עירובין. 22 כרכים גדולים, 28 סנטימטר לגובה, כמו דף A4. 500-600 עמודים בכל ספר. גדול, ברור, קרי, עברית קלה, בלי מילים בארמיות, הכל קולח, הכל ברור, בסך הכל בחיני חינם, 33 שקלים לכל ספר. זה חינם. 33, חפיסה סיגריות אולי יותר. יש לכם כאן נכס ל-20 שנה, מה ל-20 שנה? לכל החיים. נכס, 22 כפול 33, זה 700 שקלים. ועוד 50 שקלים המשלוח, זה 750 שקלים, אפשר את זה בשניים או בשלושה תשלומים למי שקשה לו. 750 שקלים, הספרים בדרך אליכם, אפילו לא בדואר, אלא עם שליח עד הבית. מה צריך לעשות? להתקשר? 08-97-44-666. אני או רבניתי, זוגתי, אשתי, תרים את הטלפון, נרשום את הפרטים ונשלח. איך לשלם, איך שאתם רוצים, איך שאתם רוצים, אפילו חס ושלום, אל תשלמו, אני לא יכול לעמוד בזה, אבל העיקר תלמדו תורה, נלמד תורה בכיף, בהנאה. מה צריך לעשות? הספרים בדרך אליך? 08-97-44-666.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע. כל חיים.